The following shiur is recorded, edited, and presented to you by Kol HaLashon. We wish you an enjoyable and meaningful time listening.
בדרך כלל אנחנו עוסקים בפרשת השבוע או בעניין הדיומא, בענייני החג והמועד, ואכן בשבוע שעבר עסקנו בהלכות חנוכה. אבל היום החלטתי לחרוג ממנהגי ונעסוק בעניין דיומא. לא בסוגיות של חנוכה, עוד מעט נגמרים ימי החנוכה, וגם לא בפרשת השבוע, אלא בעניין דיומא ממש, מחלת הקורונה. אז בימים המעטים מאז שיצא החיסון, כבר קיבלתי פניות מכל העולם כולו, ממאות רבנים, מנהיגים, רופאים, יועצים רפואיים, ועמחו בייס ישראל שפנו בכל מיני דרכים, לקחת את החיסון, להמתין, לא לקחת, חובה, מצווה, איסור. והיום אני רוצה לגלות את דעתי, וכמו תמיד, אני לא דובר של משרד הבריאות, לא נתבקשתי לדבר בשמם, אני מדבר בשם השולחן אורך. ונעל הרגלי, הדבר היחיד שמכתיב אותי זה ההלוכה המסוירה מדברי חזל עד לדברי הפויסקים, ואני לא מדבר בשם שום סמכות מלבד הסמכות של תורסנו הקדושו, ואני לא מדבר בשם שום משרד, אלא בשם השולחן אורך. והפויסקים לדורסיהם. אני גם לא אוהב להתנצח, ואני לא נכנס לוויכוחים. רבנים חשובים, חשובים מאוד, פרסמו את דעתם, ואני לא אוהב להתווכח, ואני לא מתכוון להתווכח. אני גם תמיד, מתחילת המגפה, תמיד מתנסח בכבוד ובזהירות. לא תוקף אדם, לא חולק, אבל אני מרגיש שאם אני לא אומר את הנר על הנייסדה איתי, אני חוטא. אני חוטא לקדוש ברוך הוא, ואם אני אזכה על ידי דבריי, וזו הרגשתי מאז פרוץ המגפה, יום יום, אם אני אזכה להציל נפש אחת מישראל, כאילו קיימתי אוהל מולי, והלוואי שנזכה לקיים עולמות, עולמות רבים ודורות רבים, ולמנוע עוגמת נפש וצער שאי אפשר לתאר ממשפחות, ולכן נוח היה לי להסתתר בפינתי ולא לומר את דעתי, ואני יודע שאחרים יתקפו את מה שאני אומר, אבל עשו אלוקים אני יורי, ואני חושב שזה חובתי לומר את דעתי ללא אוכל, ללא סרק, ובאופן הברור ביותר על המקורות ההלכתיים. אז נתחיל בהנחה הפשוטה שאנחנו מצווים להימנע מן הסכנה. והחיוב להימנע מן הסכנה למדנו בברוכס למד בייז עומד בייז. וכבר מסרתי בסוגיה זו שיעורים רבים, וכתבתי על זה במקומות רבים בספרים שלי, אבל היום אנחנו מתמקדים על החיסון. אבל בכל זאת צריכים להקדים כמה הקדמות. אז ברוכס למד בייז עומד בייז. חזל מספרים סיפור, מסה בחוסד אחות, שהיה עומד בתפילה ושר פנה עליו וברך אותו. הוא לא ענה לו. והחוסד אומר שהוא היה עומד לפני מלך מלכי המלוכים, אבל השר אומר לו, בתורה אסכם כסיב, ישום הלכו בשמוע נפשך ומועד, ועוד כסיב בתורה אסכם ונשמע את המועד לנפש שסיכם. אמר שהוא כותב, שזו הייתה טעות של השר שהיה גוי, כנראה שהוא הכיר את הבייבל, הוא רמד תורה שבכסב, אבל אמיתו של דבר, אומר משהו הפסוקים האלה, מתייחסים לסכנה רוחנית, שום על החוש, שמוע נפשך ומועד מעבוד הזורה, לקיים את מצוות השם. אבל כבר ציינתי בפעמים רבות, הרמב״ם בהלכות סוציח ושמיע נפש, הרמב״ם מביא את הפסוקים האלה, גם בספר המצוות, גם במשנה תורה. אכן למדנו מפסוקים אלה שבתורת מוישה, שאדם צריך להשתדל ולהימנע מן הסכנה. והמצווה הזאת מופיעה בגמורה ובשולחן אורך ובפויסקים בתרי אנפין, בשני אופנים, שבל טייסה. אסור לעשות דברים שיש בהם כדי לסכן את נפש האדם, וההלכות האלה בעיקר ביורדי הקופתת זיין, דיני גילוי ועוד דברים שחכמים אמרו שיש להתרחק מהם משום שיש בהם סכנה. ובסוף חוי שמשפוט סמנטוב חוב זיין, למדנו את המצווה של הסייזה מייקה. ושם, מבואה בשכנוך, כך גם ברמב״ם, גם בחינוך, מהמצווה של הסייזה מייקה למדנו שאדם צריך לעשות כל שבידו בקום ועשי, כדי להתרחק מן הסכנה, או להרחיק את הסכנה, מעצמו ומבני ביתו. כך למדנו מסייסא מכא, לא מספיק להימנע בשבל תייסא, ולא לעשות מסים כדי שיש בהם כדי לסכן, צריך גם ליזום ולפעול ולעשות מסים, כדי להרחיק את הסכנה. וההלכה הזו למדנו ממצווה מכא. במקומות רבים בספרים שלי, בעיקר שלס ותשובס מנחסושה, חלק א', חלק בייז, ותשובס מנחסושה כמו ספרים רבים, ספרי שוט, מחולקת לפי דלת חלקי שחנוך, מתחיל עם ערכיים, ירדי, אבן עזר, חושי משפוט, אבל בכל חלק משלס ותשובס מנחסושה יש גם מדור בענייני הלוכה ורפואה, ובתשובס שלי הרחתי. באיזו מידה מותר לו לאדם להסתכן כדי להציל אחרים מן הסכנה? באיזו מידה מצווה הוא להסתכן כדי להציל אחרים מן הסכנה? שאלות אלה מעשיות בעיקר בתחום של תרומת כליה. ואני פסקתי, גם בלפה וגם בכסובים, אין אדם חייב לתרום כליה כדי להציל אחרים, אפילו אם מדובר באבי ואמו ובני משפחתו. אבל ודאי שאני מעודד את זה. זה המסיוס נפש הגדול ביותר שיש, שיש בדורנו, שיש. אדם תורם עבר מגופו, ופסקתי שזה מותר, שזה מידת חסידות, אבל אין ללחוץ על אדם, זה לא מוגדר כחויבו. אני רק מזכיר את זה, משום שכל השאלות האלה, יש בהם קשר מסוים לסוגיה שאנחנו דנים בו. גם אם נניח שיש סכנה מסוימת בלקיחת החיסון, אני אומר אם נניח, כי עוד מעט אני אסביר שאין שום סכנה, אבל גם אם נניח שיש סכנה רחוקה, עדיין אפשר שאדם אמור להסתכן סכנה רחוקה כדי להציל אחרים מסכנה קרובה. ובספרים שלי שציינתי, מנחסו של שלס ותשובס, התבססתי בעיקר על תשובס הרדבז, יש סתירה בין שתי תשובס, והרדבז אומר, כאשר מדובר בסכנה רחוקה מאוד, קורב אני לא אמא שחובה, כך כותב הרדבז, ואני סביר, אני סבור, חובה לתרום דם, חובה לתרום מי החצם, להציל אדם אחר. כליה לא יכול לומר חובה. אף על פי שהסכנה לתורם מזערית, רחוקה מאוד. ובדרך כלל מי שקבל כליה, ימיו ספורים, ובדיאליזה הוא חולה מאוד. ולכן מצווה רבה, ואני מאוד מעודד את זה. לצערי הרב, אחד הקורבנות של מחלת הקורונה בגל הראשון היה הרב הייבר. הרב הייבר הצדיק שהקים את המפעל הקדוש מתנס חיים לעודד תרומת כליות. הוא היה אחד הקורבנות של מחלת הקורונה. חבל על דאב דין, חבל על דאב דין, אין אנשים כאלה, אבל זה לא הזמן להאריך בזה מכל מקום. אז הערכתי בסוגיה, באיזו מידה אדם צריך להסתכן כדי להציל אחרים. סמטוב חוב זין זה דיני מעקה. בדרך כלל כאשר אנחנו עומדים שכנוח, אנחנו רוצים להתחיל עם הביס יוסף. אל תחפשו ביס יוסף טוב חוב זין, כי אין. חוי שמשפוט של הטור מסתיים טוב חובוב. מקום יחיד בדלת חלק שכנוח שיש סימה משכנוח, שאין לו סימן מקביל בטור. שכנוך הוסיף סימן אחד בחושי משפוט מעבר למספור של הטור, וזה טוב חוב זין. אבל בטוב חוב ווב, כותב עצמה, הבייס יוסף מביא מגוס ממוניוס, שאדם צריך להסתכן כדי להציל את חברו, להסתכן סכנה מועטת כדי להציל את חברו מסכנה גדולה. אומר עצמה, למה זה לא כתוב בשכנוך? הבייס יוסף כן כותב שכנוך לא. כותב עצמה, כי אביס יוסף החליט שזה לא הלוך אלא מייס. מדובר בסיפור שמסופר בירושלמי, סוף פרק חס של מסכת תרומס, משום שאני רוצה לקצר, ובעיקר אני רוצה להתמקד על הסוגיה שלנו, אני רק מר המוקוים. מי שרוצה להרחיב יותר, שיעיין במנחסו של שרת שטובס חלק א' חלק ב', מנחסו של דבורים סימן ז', כמדומני, שם הרחבתי בסוגיות האלה, אבל מכל מקום, מכל מקום. אין לדמות את הדיון הנעל, הירושלמי הגוס ממויני, שולחן אורך, תרומת כליות לסוגיה שלנו. שם מדובר באדם שנכנס לסכנה כדי להציל את חברו. את פלוני שחולה כליות. ריש לקיש הסתכן כדי להציל את רב אימי שנחטף על ידי הליסטים. וזה המיושלמי, זה המקור. האם אדם צריך להסתכן כדי להציל את חברו? מדובר ביחיד שמסתכן כדי להציל את חברו. חברו שנמצא בסכנה מיידית. כאן מדובר בחיסון. אם יש בו סכנה, אני מדגיש את האם, כדי להציל את מי? את מי? את עצמו מסכנה עתידית? את האחרים? ככל שיותר אנשים יתחסנו, המחלה, המגיפה תפחת, עד שמקווים שהיא תיעלם, אבל המספרים ירדו באופן מאוד דרמטי. אולי כאן הסוגיה העיקרית זה יוחיד וציבור, כמה היוחיד צריך להצטער, להסתכן כדי להציל את הציבור, או להציל את עצמו. הסוגיה הזו באמת מתחלקת לתרי אנפין, לשתי סוגיות. האם אדם מצווה להסתכן סכנה מועטת, כדי למנוע מעצמו סכנה גדולה בהרבה, שעלולה לפקוד אותו מחר מחורתיים, יום אחרי מחורתיים, בעתיד, וזאת הסוגיה של חיסונים באופן כללי. לפני מספר שנים אמרתי שיעור שבו גיליתי ידעתי בתוקף בקשר לחיסון המשולש. חצבת, חזרת, אדמת, ודיברתי על זה מאוד בנחרצות שחייבים לחסן את הילדים. אז יש שאדם מתחסן כדי למנוע סכנה מעצמו. לפעמים אנחנו מתחסנים כדי למנוע סכנה מאחרים. ובניגוד לסימן טוב חובב בחוש המשפט, שם מדובר יחיד כנגד יחיד. אבל מאידך, אותו יחיד שאנחנו צריכים להציל אותו, הוא חולה, הוא בסכנה, הוא נחטף על ידי ליסטים. כמה מדובר יותר התחסנות כדי להגן על עצמו מסכנה שעדיין לא חלה בו, הוא עדיין לא פקד אותו, או להגן על הציבור על אחרים. סוגיה מקבילה, אבל אני רק זורק לכם לומדס, אני לא ארחיב. רק לומדס כדי שתראו את יופיה של תוירו, כמה כל סוגיה מרתקת. אז יש שתי סוגיות בשס שדומים, אבל לא דומים. וכי אומרים לו עוד המחתה כדי שיסקה חברך. שעבס דבדל עומד בייז, ערבן עומד בייז, עומד א'. וזו סוגיה גדולה, ידועה וגדולה. שעבס דבדל עומד א', וערבן עומד בייז עומד א'. יש תירה בין הגמורה. האם אומרים לו עוד המחתה באיסור קל כדי להציל את חברו מאיסור חמור? למרות זאת במנוחס ממחס עומד א', יש סוגיה אחרת שעניינה בעיקר קודשים. אבל במנוחס ממחס עומד א', אנחנו לומדים וכי אומרים לו עוד המחתה כדי שתזכה. לא כדי שיזכה חברך, כדי שיזכה הוא. שתי סוגיות. מה בין זה לזה? בשתי הסוגיות מדובר באדם שנדרש לעבור עבירה קלה כדי שחברו לא יעבור איסור חמור, או כדי שהוא לא יעבור איסור חמור. הסוגיות האלה לא קשורות לעשה דויך לא יתעשה. לא, לא קשור כלל. עשה דויך לא יתעשה, זה רק בעידנה, באותו עת. אני רק רוצה להדגיש, כמו שבביקוח נפש יש שתי סוגיות. האם אני צריך להסתכן בסכנה קלה כדי להציל את פלוני מסכנה גדולה הרבה יותר? האם אני צריך היום להסתכן בסכנה קלה כדי להגן על עצמי מסכנה גדולה? יש שתי סוגיות מקבילות באיסור והיתר. וכי אומרים לו עוד מחטא איסור קל כדי לזכות את חברו ולמנוע ממנו איסור חמור, לעומת זאת מנוחס ממחס עומד א', וכי אומרים לו עוד מחטא כדי שיזכהו. אמרתי לפני מספר דקות, אולי דין אחר ליוחיד ולציבור. אז הסוגיות שיש בידינו, שדנתי בהם בהרחבה, כפי שהזכרתי לפני ממש דקותיים, האם אדם צריך להסתכן סכנה רחוקה כדי להציל את חברו מסכנה קרובה? שם מדובר אדם כנגד אדם. זה הסיפור בירושלמי. ריש לקיש בא להציל את רב עמי. אדם תורם כליה לבן משפחה או לאדם זר. אני מתפעל מאנשים, ואני מכיר רבים כאלה, שתורמים כליה לאדם שהם לא מכירים, לא קרוב משפחה, רק לשם שמיים, כדי להציל נפש אחת מישראל, כדי להציל עולם מלא. אבל בנידון דידן מדובר הגנה על עצמו מסכנה עתידית, הגנה על הציבור, על אחרים, שאנחנו לא יודעים מי הם. אבל רבים מסתכנים, ולצערנו רבים מתים. אז בנוגע להסתכן עכשיו, כדי למנוע סכנה עתידית, אולי זה קשור למושג חולה בפנינו. תשובה ידועה. נוי דבי יהודה, מדור את עניונה, יורד עשם מן ריש יהוד. כדבריו, חסם סויף יורד עשם מן שין למד ובוב. הם מפלפלים האם מותר לנבל את המת כדי לקדם מחקר רפואי. נוי דבי יהודה וחסם סויף שניהם כותבים. אין חולה בפנינו, אין דין של פיקוח נפש. חזון איש יורד עשם מן ריש חט. מכיוון שהרחתי בסוגיות האלה. גם לאחרונה, אני רק מר המוקרים בקיצור נמרץ. חזון איש ריש חט יורד אומר. לא תלוי חולה בפנינו, הוא לא צריך להיות בפנינו, הכל תלוי בסבירות. בסבירות שמיה שאנחנו עוברים היום אכן יביא לידי הצלת נפשות. אומר חסם סויף, המחקר רפואי רחוק מדי, מדי הרבה ספקות יש בו, אולי לא נחכים, אולי העבירה שאנחנו עוברים היום בניב עולמייס לא יוביל לעצור לסנפושויס. אבל כאשר הדברים סבירים וקרובים לא צריך אוהל בפנינו. כך כותב החזוניש. אני נשאלתי לפני מספר חודשים על ידי חוקר בכיר מאוד שוים את אוהל ומצוויס שעבד בארצות הברית. בשביל אחד החברות שעבדו על החיסון. והיה לחץ גדול. אם מותר לו לחל על שבס כדי להמשיך לעבוד בחקר פרק. שנדרש לפתח את החיסון, ולא נתתי לו היתר. משום, שוב, כולם היו בטוחים שיסקו, שנגיע לחיסון, אבל לא ידענו בבירור, ולא ידענו כמה יעיל יהיה החיסון, וגם הייתי סבור, אין קשר ישיר בין חילול שבת של פלוני לפיתוח החיסון. אלפי מדענים וחוקרים ורופאים בכלים עבדו. עשרות חברות ניסו ועדיין מפתחים חיסונים. שתי החברות שהגיעו להישגים עצומים ומרשימים זה פייזר ומודרנה. אבל רבים אחרים עבדו ועדיין עובדים. כל אחד מקווה לקחת חלק של השוק העצום של החיסונים נגד קורונה. וכנראה שיהיה צורך בכולם כדי לחסן את העולם כולו. אבל מכל מקום לא נתתי היתר לחל השבס כדי לפתח את החיסון. אבל מאידך כתבתי שבמגיפה זה חולה בפנינו. להציל אנשים מגיפה זה חולה בפנינו. משום שיום יום רבבות בעולם כולו חולים. אני רק מזכיר בכאב לב, עברנו את 3,000 הנפטרים ממגיפת הקורונה בארץ ישראל. ולכן זה נחשב חולה בפנינו, אבל אנחנו היום לא מדברים כלל על סוגיה של חילול שבת, ולא אנחנו מדברים רק על הסוגיה של להסתכן. האם עליי להסתכן בסכנה קטנה כדי למנוע ממני סכנה גדולה? אני חושב שכן. וזה לא דבר עתידי כמו חקר רפואי של חסם סויף של הנוידה ביהודה. זה חולה בפנינו, הסכנה בפנינו. אבל השאלה השנייה, שאולי יותר רלוונטית, משום כדי להגן על עצמי, אדם יכול לומר, אני התרגלתי חודשים רבים ללבוש מסיכה, שומר מרחק, שומר על עצמי, אני הולך לפלל רק כשמתפללים אנשים שחובשים מסיכות. אדם יכול לומר, אני אצנף שיצלתי, אני לא חושש, חודשים רבים לא נדבקתי, אני מקווה שאני לא אדבק, אבל אולי להתחסן כדי לא להדביק אחרים. שוב, אדם יכול לומר, אבל אם אני כל כך שומר על עצמי, אני גם לא מדביק אחרים. אבל קשה לאדם לדעת באמת שהוא שמור. יש אנשים שכל כך נשמרו ובכל זאת נדבקו, כי מדובר במגיפה שהיא מאוד מדבקת. זה מביא אותנו לסוגיה בין הדורים דף פי עמוד בייס. סוגיה מרתקת ומאוד עמומה, שהפויסקים כמעט ולא עסקו בה. נדורם פי עמוד בייס, אנחנו עומדים, שבמישור הציבורי, כמו במישור האישי, חייךו קוידמן לחיי חווךו. כל אחד זוכר את הסוגיה הידועה בבא מציע, בן פטורה ורבי עקיבא, עד שבו רבי עקיבא ואמר, חי הוכיחו אמו, חייךו קוידמן לחיי חווךו. כך אנחנו עומדים לדורם פי עמוד בייס, שני ערים. שתי ערים, זה ליד זה. לעיר אחד יש מים ולעיר אחד אין מים. האם העיר שיש לו מים צריכה לתרום מים, לתחלק עם העיר הסמוכה? חייךו קוידמן. בני העיר שיש להם מים לא צריכים להסתכן כדי להציל עיר אחרת. ואז יש מחלוקת מרתקת בין רבי יוסי וחכמים. העיר האחד יש לו מספיק מים גם לשתייה וגם לכביסה. העיר השכנה יש לה מי, אין לה מים כלל. לא מבי שאין להם מים לכביסה, גם משתייה אין להם. רבי יוסי אומר, העיר שיש לה מים לא צריכה לתרום מים לעיר הסמיכה. אפילו לא את המים המיועדים לכביסה. כביסתם קודמת לחיי העיר השנייה מי השתייה. חכמים אומרים, תחזיקו את מי השתייה שאתם צריכים לו, אבל את מי הכביסה תתרמו לעיר הסמוכה. אז שיטת חכמים קל להבין, קל להבין. הלא, לא יסעמא דדם ריחו, אין להם מי שתייה, הם ימותו מצמא, אתם לא תעשו כביסה. מה שיטת רבי יוסי? מה שפלאי, הלכה זו לא מובאת לא ברמב״ם, לא בשולחן ערוך. בעיקר הפלא לרמב״ם, כי הרמב״ם לא דילג על שום הלכה, והרמב״ם לא פוסק את הדין הזה. מעניין, מרתק. למה? ומכיוון שהלכה הזו לא מובאת, לא ברמב״ם ולא בשולחן ערוך, ובמסכת נדורים יש לנו מעט ראשונים, הראשונים לא מפרשים את המחלוקת. מה דעת רבי יוסי? למה כביסה שלנו קודמת למי השתייה של העיר הסמוכה? בייס שמואל באבן העזה סימן פאי מרתק. דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. הרמב״ם לא מביא את הדין, שולחן ערוך לא מביא את הדין. הראשונים בנדורם פי א' לא פרשו מה המחלוקת. אבן העזה סימן פאי, סיף יוד בייס. אני חושב שהבייס שמואל הוא סיף קוטן תס וב. בייס שמואל רוצה להוכיח מה שולחן ערוך, שהלא חיכה רבי יוסי. יוחד ורבם הלא חיכה רבם, כאן הלא חיכה רבי יוסי, שהם לא צריכים לתרום מהכביסה כדי לתרום מי שתייה לעיר הסמוכה. אז בסוגה הזו נחלקו שתי גדולי עולמות, תשובס בייס אפרים ותשובס בייס שלמה. וגם אני קטן, גם אני הקטן כתבתי את הנר אני הזדהיתי. וכתבתי שלא ברור שהעיר הסמיכה יהיו בחללים. כאשר אין מים בעיר, אין הכוונה שאין בה טיפת מים. וכשיש לנו מים לשתייה ולכביסה, אולי האחריות דורשת לדאוג אם יגמרו מי השתייה. וחזל ידעו את החשיבות של היגיינה, והם לא יתרחצו ולא יעשו כביסה, אז מגפות יתפשטו. בכל אופן, זאת הסוגיה שבה אנחנו לומדים על האיזון בין אחריות הציבורית, לא רק יחיד מול יחיד. אבל מכיוון שאפשר לפלפל הרבה, לדמות מלטה למלטה, לחלק בין סוגיה לסוגיה, אני חושב שבשאלה העומדת על הפרק, ומעסיקה את כל העולם כולו, ואת גדוי ליסול, ומורה הוראה, ופוסקי הלכה, במקום להשיב לכל אחד ואחד, בפני עצמו אמרתי לכולם, אני אחד לזה את השיעור, תקשיבו לשיעור, ותדעו את דעתי המנומקת והמפורשת. אני חושב, במקום לפלפל ולהביא ממרחק לחמנו, הווה נראה איך התייחסו גדול ישראל בדיוק לשאלה דידן, לחיסונים. כי החיסונים זה לא חדש. קורונה היא מחלה, מגפה חדשה. הווירוס הוא וירוס שלא הכרנו. וממילא החיסון הוא גם חיסון חדש. אבל גדול יסור התחילו לפלפל בסוגיה הזו לפני קרוב ל-250 שנה. שנס תוף קוף מם דלד או תוף קוף מם ה יצא החיסון הראשון בעולם. חיסון נגד הבעבועות שחורות. מי שפיתח את החיסון היה רופא אנגלי בשם אדוארד ג'נר. וזה הביא למהפכת עולם. הבעבועות השחורות הפילה חללים רבים. מור נברום, טוב קופה אינטס מביא את השלו. מי שאיננו מבריח את הילדים שלו מן העיר, הוא שויפך דומים, עתיד לתת את הדין דברים חריפים. מנחסו של הקורונה אמור לצאת בשבועות הקרובים, ויש שם עריכות גדולה על עצם ההגדרה, המושג של מגפה, וכיצד צריך לנהוג בזמן מגפה. הספר מתעכב רק משום שכל הזמן נכנסים שאלות חדשות, ועכשיו כתבתי הרבה תשובות שקשורות לחנוכה ונרוס חנוכה. אבל מכל מוקוים, אדוארד ג'נר פיתח את החיסון והציל מיליונים. תפרס ישראל פרק ג' מסכת אובויס. בקטע ראשון בבויאז, תפרס ישראל, חובב אודם שנברו בצלם, כותב את תפרס ישראל, החוסד יינר. והכוונה שלו לרופא אנגלי ג'נר, החוסד יינר, הוא ודאי מחסיד אומס ואוילום, ובוודאי יזכה לשכר באוילום הבא על הרבבות ומאות אלפים שהוא הציל. אז תפרס ישראל, הגאון רבי ישראל ליפשיץ היה חסיד של אדוארד ג'נר, הוא לא היה חסיד שלו, אבל הוא אומר שהוא מחסיד אומס ואוילום. אבל שם הוא לא מכיחס לשאלה הלכתית. ביום הפרק חס, הפרק של אכילה ביום הכיפורים, להציל את הנפש, הוא דן בשאלה של החיסון. כותב תפרס ישראל, אנחנו יודעים שהיו אנשים שמתו מהחיסון, כך הוא כותב. היו שמתו מהחיסון. אבל מכיוון שאילולי החיסון היו מתים הרבה יותר, צריך לקחת את החיסון. כך פוסק תפרס ישראל. וזה חוזר יותר מ-200 שנה כפי שציינתי. אחד מרבני הזמן, דמות לא ידועה, אבל כנראה שהיה תלמד חוכם גדול, חיבר קונטרס בשם אלים לטרופו. קונטרס הוא ייחד לשאלה הזו. השם שלו היה רב אברום המבורג. הוא היה רב בהאג, בהולנד, אחר כך היה רב בלונדון, והוא קיבץ כמה תשובות של רבני הזמן, לא גדול ישראל מובהקים, ידועים, וגם הם כתבו כולם, צריך לקחת את החיסון, כי אילולי החיסון היו מתים הרבה הרבה אנשים, ואף על פי שעל ידי החיסון אנחנו יודעים על אסונות, אף על פי כן צריך לקחת את החיסון. אז אלם לטרופו איננו ידוע כאחד מגדולי הפויסקים, וגם הספר הקונטרס הוא לא ברמה מי יודע מה. תפרס ישראל היה גודל בישראל, חיבר ספרים חשובים ביותר, אבל הוא גם לא מעריך בפרטי השאלה, הוא כותב את דעתו בקצורה. אולי המקור החשוב ביותר זה שרש התשוב את זרע אמס. זרע אמס היה מגדול ישראל המובהקים, רבי ישמואל כהן גדול, שם ידוע בבית ישראל. הוא לא היה כהן גדול, כי לא הוא הייתה כהונה גדולה לפני 200 שנה, אבל השם שלו היה רבי ישמואל הכהן, והספר ידוע לכל מי שעוסק בהלוכה, ידוע בבי מדרושה. שרש התשוב את זרע אמס, חלק בייס עם הלמד בייס, יש חליפת מכתבים רצו ושוב, עם אחד מרבני הזמן בשם הרב רב חיים יהודה גירון. והרב גירון פונה לזרע אמס שהיה מגדולי הדור, מחכמי איטליה, על החיסון. וגם הוא כותב, אנחנו יודעים על אנשים שמתו מהחיסון, אבל בכל זאת יש בזה הצלה לרבים, האם לקחת את החיסון? והשואל נוטה לומר, אסור לקחת את הסיכון, כי איזה זכות יש לך להסתכן עכשיו לעשות מעשה שיש בו סכנה על מנת להגן על עצמך מסכנה עתידית שעדיין לא חלית בה, ואולי לא תחלה בה. וזר אמס כותב בריחות גדולה, בניגוד לתפס הסול, הוא מעריך בתשובה. תחילת התשובה הוא מבסס את דעת השואל. מי אומר שמותר לאדם להסתכן בידיים, להכניס את הסכנה כדי למנוע סכנה שעדיין לא חלה בו? ויאף על פי כן, במסקנת הדברים הוא כותב ממש כסברת התפס ישראל. והמסקנה שלו, מכיוון שהסכנה הרבה יותר גדולה וקרובה, אם לא יתחסן, הוא צריך להתחסן אף על פי שיש בזה סכנה מסוימת. זאת המסקנה של זר אמס. חוזר השואל באותו סימן, סימן המדבייס, כולל ארבע מכתבים. חוזר השואל ומתנצל ואומר, אני מיראי הוראה, ולכן התחמקתי מלענות. לא רציתי לומר לא לקחת, לא רציתי לומר כן לקחת, והוא כותב כאילו בהתנצלות לזר אמס, האם נהגתי כשורה? לא רציתי לומר, אז נהגתי בשבל טייס. הזר אמס חוזר וכותב, הוא לא חוזר בו מדעתו, אבל הוא כן כותב שמי שירא להורות, יש לו רשות להתחמק. כי בכל זאת יש כאן איזושהי שאלה, ויש מקום לומר שבל תעשה עודיף, ולכן לא עברת עבירה, לא נהגת באופן בלתי ראוי. אז מצד אחד הזר אמס כותב דברים ברורים, מכיוון שחיסון מונע סכנה גדולה הרבה יותר ראוי להתחסן, ואף על פי כן הוא כותב, זכותו של רב מויר הרוע למשוך את ידו. אני צריך לציין, כל התשובה של הזר אמס זה רק סיכון עכשווי מול הצלה עתידית. הוא לא מדבר סיכון של היוחיד כדי להגן על הרבים. משום מה הוא מתעלם מהתחום הזה, אולי משום שזה לא מה שהשואל העלה על שולחנו. ודרך המשיבים לענות על שאלה ששואלים אותם. ומכיוון שהשואל הציג את השאלה, האם ראוי לאדם להכניס את עצמו לסכנה בידיים באופן מיידי כדי שלא יחלה מחר, ואז הסיכון יהיה הרבה יותר קרובה והרבה יותר סיכון יותר גדול. עברו שנים ואנחנו מוצאים שוב התייחסות לשאלה זו בזבחי צדק, זבחי צדק של רבינו עבדאללה סומך. רוב המקורות שאני מצטט היום הם דווקא מקורות של גדולי ספרד, אף על פי שציטטתי את התפרס הסול מגדולי אשכנז, וגם את הספר אלם לטרופו. זבחי צדק, גם הוא היה מגדולי יוילם. רבי עבדאללה סומך, והוא כותב יורדי סמקוף תת זיין. זה היה בזמן הזר האמס, אבל היום הרפואה התקדמה. ועושים חיסון, ולא ניזוק אדם מעולם. לא ברור לי האם הוא מתכוון אלה שקיבלו את חיסון לא ניזוקו על ידי המגפה, אבל אני חושב שמשמעות הדברים ולא ניזוק אדם העולם על ידי החיסון. ולכן הוא אומר צריך לקחת את החיסון. כף החיים היה תלמיד של הזבחי צדק, וכף החיים מצטט אותו. אחד הרבים של הכף החיים היה
כל הלשון
רבי עבדאללה סומך. הכף החיים היה רבי הכף חיים סויפר. כל אחד מכיר את הספר העצום הזה, שהוא גם הלוך הברור וגם היה מחשוב והמקובולים, ובכף החיים יש הרבה הרבה מקורות מספרי הקבולה, מנהרי. כף החיים סיפקות נסמך, יורדי, עקוף תת זין, מביא את הזבחי צדק ומחזק את הדברים עוד יותר, וכף החיים אומר, היום בזמננו עושים זריקה בזרוע של הילד, והוא מתאר בדיוק איך נותנים את החיסון על ידי מזרק, בזרוע העליון, והחיסון הזה מועיל, ולכן כף החיים, זבחי צדק שהיו בדורות של אחריהם, ככל שהדורות חלפו, גדול ישראל היו יותר נחרצים בעידוד החיסון. אני יודע שיבואו אחרים ויאמרו, אין לדמו מלס למלס, אין לדמות מחלה אחת למחלה אחרת, אין לדמות חיסון זה לחיסון אחר, ובוודאי שיש טעם בדברים. אבל יסוד הסהלוך הם אותם היסודות. בזמננו, לצערי הרב, מתפשט בחברתנו, בעיקר בין שרים רטויל ומצלס, כל מיני תיאוריות מופרכות ביסודם על נאמנותם של חכמי הרפואה. כל מיני תיאוריות מטורפות של קונספירציות שרוצים להרוג ולגרום עקרות וכל מיני הוונים. אמרתי שיעור לאחרונה שבו הוכחתי שבכל תחום ותחום מייסוידס ההלוכה שאנחנו סומכים על חכמי אומויס וחכמים מבני ישראל במדעים וברפואה, אילולי שאנחנו סומכים על מומחים, יש עשרות הלכות שלא נוכל בכלל לקיים. אנחנו נצטרך לעקור חלקים שלמים מן השולחן אורך ומן ההלכה. וחכמים סמכו על הרופאים, ולאו דווקא רופאים, אלא על חכמי המדע בתחומים רבים. התחום הידוע ביותר זה קודם כל פיקוח נפש. הלכה שבס והלכה שיום הכיפורים. חולי שיש בסכונה. איך אנחנו יודעים מי הוא חולי שיש בסכונה? אז בשין חוף חס ובתוף ראשיות חס, לגבי חילול שבס לחולי שיש בסכונה, לגבי אכילה ביום הכיפורים, יש הלכות מפורשות. שואלים את הרופאים. איפה המקור שאנחנו סומכים על חכמי אומויס? חסם סויפה סבור, תשובה חסם סויפה ילדי עין חת, תשובה מרתקת, שבס פי ה'. מה כתוב בשבס פי ה'? אלה בני סייר החוירי יושבי האורץ. שואלים חז"ל שאלה מרתקת בסגנונה פי ה' עומד א', אותה כולי על מיוש ורקיע הן, מה זה יוש ואורץ? וכי לא כל בני אדם יוש ואורץ? האם יושבי רקיע כמלאכי עליון? אלו, שהיו בקיים ביישובה של הארץ, ובהלכס כלאיים, כשחכום הם רצו לקבוע הלכות בהלכס כלאיים, בכלאי השדה, בכלאי הגפן, הם התייצו בהם כמה יניקה, יניקה של יריקות, יניקה של זרעים, יניקה של אילנות. אומר חסם סויפה, כאן, הפסוק הזה, שבס פיהם הוכיח שאנחנו סומכים עליהם, שם לא מדובר בפיקוח נפש, שם מדובר בדיני כלאיים, אבל גם הוא אומרת, מניין לחכמי ישראל, הם לא אגרונומים, הם לא עובדי אדמה. איך הם קבעו הלכות כלאיים? שאלו את בני סייר החוירי שהם היו יושבי האורץ. ומכאן למדנו שסומכים על הגויים. בפיקוח נפש, בהלכס נידה, קוף צדק א', תז, סיף קודם ד', התז הידוע, כל העולם מתהפך על התז הזה, קרטין. בעניין הקרטין כותב התז, זה לא דם נידס, והאישה טהורה. חכם צבי כותב על התז שהוא התיר איסורי קרט. כך כותב החכם צבי. רוב רובם של האחרון הם דוחים את החכם צבי. רב חיים כהן רפפורט בתשובות שלו, יותר מ-300 שנה, כותב שהוא שמע מהרופאים, תז צדק. שואל המיישב, הרופאים אומרים, תז צדק. האם יש מקור קדום שבהלכס נידה סומכים על רופאים? ודאי, נידה חוב בייז ומד בייז. אישה שהייתה מפילה מעין קליפין אדומים. עוד אישה, שערות אדומות. רב אלעזר ברב צודק, מעיד, שאלו את אבא, אבא שאל לחכמים, חכמים שאלו את הרופאים. חכמים שאלו את הרופאים, והרופאים אמרו על אישה אחת שיש לה מכה במי איו, על אישה אחרת שיש לה שומה במי איו, וטילו את הקליפים ואת השערות למים ועשו מבדק, אם זה נמוח זה דם נידס, אם זה לא נמוח אז זה לא מתאמה, הרי שסמכו על הרופאים. אז יש מחלוקת ראשונים ואחרונים. יש ראשונים שאומרים, בעיקר אחרונים, תשובה סמרה מלובלין ואחרים. עד הרב, המשם מוכח שלא סומכים על הרופאים, שחכמים עשו בדיקה, עובדה שאמרו שיטילו במים. אחרים אומרים, זו הייתה היצעה של הרופאים. שאלו את הרופאים, הרופאים אמרו, מסתם יש לה מכה במייהו, וזה לא אדם נרס, אבל אפשר לבדוק. אני הוכחתי מהיושלמי? לא, זה לא הייתה היצעה של הרופאים. אלא חכמים בדקו אחרי הרופאים. שהרי אותו סיפור מסופר בירושלמי, בבבלי זכוב בייז עומד בייז, בירושלמי זה טסו מדבייז מסכת נידו, ובירושלמי כתוב ששאלו חכמים וחכמים שאלו רופאים, והרופאים אמרו שיש לה מכה במי אהו, ואין שם המשך, יטילו למים. משמע שהרופאים רק אמרו יש מכה במי אהו. במשנה כבר כתוב שצריך להטיל במים. אבל מכל מקום, מקור ראשון, שגם בהלכס נדה סומכים על רופאים, נדה חוב בייס עומד בייס. תז קוף צדק אלף סעיף קודם דלת. סמכו על רופאים גם לקבוע דינים של אישס איש והרייס. גיתן דפיים בייס. מי שנתן גט לשתו עם מייסי מחולי זה, ומת. אז תלוי, אם הוא מת כתוצאה מחולי אז הגט חל, אם לא אז לא, אז היא זקוקה לייבום. ומי יקבע אם הוא מת מחולי זה, הם לא רופאים? מי אחר יכול לקבוע את סיבת המוות? המקור החזק ביותר אולי, דין הנפושס, הורגים אדם לפי חוות דעת רפואית. כך מפורש ברמב״ם, הלכס רצח, פרק בייז הלוך החס. הורגס הטריפה, איננו נידום בבייסדן, גבר כתיל הקוטל. כותב הרמב״ם, ואיך נדע אם הנהרג, הנרצח היה טריפה? שואלים רופאים, תיק רפואי? והרופאים הם יקבעו האם הייתה תרופה למכתו או לא הייתה תרופה למכתו. מותיים אדם להורג על פי חוות דעת רפואית, אז רבו יסי. ברור כשמש, לא מסוגיה אחת, מסוגיות רבות. דיני רצח, דיני אבן העזר, גט וייבום, פיקוח נפש, לעבור על יסוד יורייס, שבס ויום הכיפורים, הלכס נדה, מחשש איסורי קראת, והמקור אולי זה כלאיים. חמש סוגיות בכל תחום. אנחנו סומכים על הרופאים, על המומחים, על חכמי הרפואה. ההלכה גם מתייחסת למצב שיש סתירה בין רופאים. גם זה לא תופעה חדשה. כי גם היום ישנם אי אלו רופאים שהם נגד חיסונים, אף על פי שמיעוטה דמיעוטה ורובה מטורפים. אני לא הייתי מדבר כך חלילה על, על, על אנשי תוירה, אבל יש גם משוגעים שיש להם תוארים, זה לא תופעה חדשה. אבל הלכות מפורשות, כשיש סתירה בין הרופאים, כך איך צריך לנהוג. תוף רשות חס אורחיים אל חסיו עם הכיפורים, סיב ג' סיב ד' ומשנברו לסיב קוטן יוד, אולי יוד א', עם הזיכרון שלא מתתה בי, הולכים אחרי רוב רופאים נגד המיעוט, והולכים אחרי גדולי הרופאים נגד רופאים שאינם בקיים כמותם. רוב מניין ורוב בניין של הרופאים בעולם כולו. לא רק רוב, אלא רוב העצום, במניין ובבניין. מעידים על החיסון הזה, שאין בו שום חשש, והוא יעיל באופן מפליא, אבל יש לי עוד כמה נושאים החרטיים בפני שנגיע לסיכום. האם היו חכמי ישראל שפקפקו לפעמים בידיעתיהם של רופאים? כן, גם זה לא חדש. ישנם תחומים שגם המדענים והרופאים לא מדברים מתוך ידיעה ברורה. ישנם תחומים כאלה. אני רק מזכיר, בתחילת המגפה חשבו שכל כך חשוב ללבוש כפפות. כולם זוכרים את התקופה, כולם לבשו כפפות. אחרי כמה שבועות אמרו שזה יותר נזק מתועלת וזרקנו את הכפפות. לפעמים גם אנשי המדע ורפואה לוקח זמן עד שמבינים תופעה. אבל היו גדי לסור לפעמים שפקפקו. תשובס כנסס יחזקל סמנטט זיין. אחד הרבנים פסק נגד אביס יוסף, והוא פסק שבזמננו הוא צריך להרתיח מים כדי לרחוץ תינוק אחרי שהוא נימול בגלל קלקול האוויר. ורבי חזקל קצנלבויג, שהיה מגדוי לדור לפני 300 שנה, מפקפק עם רופאים בקיים במושג של קלקול האוויר. הוא צדק בחוכמתו, בחוכמס התוירה. פעם אנשים חשבו שרופא יודע הכל. רופא יודע הכל. יש שוב בשבוס ינקף, הוא אומר, הרופאים אומרים שהעולם הוא עגול. מה זה קשור לרפואה? קראו לכל החכמים רופאים, וכל הרופאים היו חכמים. אז באמת, קלקול האוויר זה יותר שייך למדענים ולחוקרים מאשר לרופאים. רמות חזב אטינגר, 100 שנה אחר כך, היה מגדוי לידור, גיש של השואל המשף, שאל שוב את מאמה מודחי, סמסמך זין, הוא נדרש לשאלה ידועה. בזמן מגפת החולרה, האם אנשים בריאים מותר להם לצום ולהתענות? והשאלה הייתה בתשבוב, האם להורות לאנשים בריאים לאכול? כותב רמות חזב, אני לא בטוח שרופאים בקיים בקלקול האוויר, וכבר פיקפק בזה רב חזקאל קצנלבוים, בכנסת יחזקאל לפני 100 שנה, ואף על פי כן מה שחשוב. אומר המאמה מרדכי, כל המייקל בדבורים האלה הרי זה משובח, ואני זוכר שהדודי הגדול, הדוד הגדול שלי, הישוע סיינקב בלמברג, במגיפה לפני 40 שנה, תוף קוף צדק א', הרב אטינגר כותב את התשובה תוף ריש למד ג', גם הוא פסק שהבריאים יאכלו. בנושא צומות, כבר דיברתי וכבר כתבתי, לא רוצה לחזור לזה, אני רק מביא מקורות. גם אם יש ספקות בקשר לדיותיהם של הרופאים, גם אז הולכים לכולה בפיקוח נפש. צריך להחמיר בפיקוח נפש. אז הבאנו מקורות רבים בתחומים רבים. אני רוצה להגיע לסיכום הדברים לגבי החיסון נגד הקורונה. אנחנו סומכים על חכמי רפואה. למרות שהחיסון פותח בזמן קצר ביותר, אין כאן שום התפשרות על המהימנות ועל הידיעה הברורה ועל תוצאות המחקר. אני מלמד תוירו. אני לא מלמד ביולוגיה. אני לא רוצה להסביר כאן לעם קודש, לבני תוירה, לבזבז את זמנם, להסביר את החידוש בחיסון הזה, ולמה הצליחו בזמן כל כך קצר לפתח את החיסון. אבל אין כאן שום התפשרות על הידיעה הברורה. מדובר בחיסון שניתן לומר כמעט בביטחון מלא שאיננו מסוכן. שתי החברות המובילות, פייזר ומודרנה, בדקו קרוב ל-80 אלף איש. כמחציתם קיבלו את החיסון, כמחציתם קיבלו תחליף, עקר, פלסיבו, כדי לבחון את התוצאות. קרוב ל-40 אלף איש קיבלו את החיסון. אף אחד מהם לא מת. אף אחד מ-40 אלף. ליתר הדיוק, מהקבוצה שקיבלו את החיסון מתו 2. מהקבוצה המקבילה, אותו מספר אנשים, מתו 6. השניים שמתו אחרי קבלת החיסון, אחד מת מהתקף לב, אחד מתרשת, תרשת הנפוצה. לא נמצא שום קשר בין החיסון לסיבת המוות. כך אלה שלא קיבלו את החיסון, מתו 6, אבל זה מקרי לחלוטין. מהקבוצה שקיבלה את החיסון, 8 אנשים קיבלו קורונה. קבוצה השנייה, 162. ולכן המסקנה, 95% יעילות. 8 כנגד 162. מ-40 אלף איש, אף אחד לא פיתח תסמינים קשים. אף אחד מ-40 אלף. רבים פיתחו תסמינים קלים. אני לא מלמד ביולוגיה, אבל כן מה שחשוב לי לומר, כשיש תסמינים ואנשים נכנסים לחרדה, התסמינים אינם תוצאה מהחיסון. התסמינים מעידים שזה עובד. כאב ראש, חום קל, זה סימן שמערכת החיסונית נלחמת ומתגברת. התסמינים אינם תוצאה מהווירוס. הם תוצאה של תגובת הנגד של המערכת החיסונית. אין זאת אומרת שכאשר אין תסמינים, זה לא עובד. לא, זה לא סימן לשלול אבל לא צריך לפחד מתסמינים קלים. זה לא שום סכנה. זה תוצאה של המערכת החיסונית שנלחמת נגד הגוף הזר שחדר. הסברה היא שבחיסון הזה יש הרבה פחות סכנה מאשר בחיסונים אחרים, אבל זה תלוי באמת בהבנת הטכנולוגיה החדשה שאני לא מתכוון. אני אמרתי, אני מלמד רק תואר והלוך, אני לא רוצה ללמד פה ביולוגיה. אבל מדובר בסוג חיסון שונה לחלוטין, שסכנתו מועטת בהרבה מהחיסונים שהיו נהוגים במחלות אחרות. מכל מקום, המספרים מדברים בעד עצמם. ולכן, בעזרת השם, כשיגיע התור שלי, אני מתכונן להתחסן, ואני חושב שכך ראוי. אני לא יכול לומר שחייבים להתחסן. אולי כולי היי לא רוצה להגזים ולהפליג. אבל אני חושב שראוי, כך נאה, כך יאה, כדי להגן על עצמנו, כדי להגן על אחרים. ככל שיותר אנשים יתחסנו, כמו במגפות אחרות, כמו במחלות ויראליות אחרות, המספרים ירדו מיום ליום. ומה יקרה אם לא לוקחים את החיסון? תמיד אנחנו שוקלים זה נגד זה. רבותיי, אחים יקורים, ידידים אהובים, אנשים מתים כל יום מקורונה. אין לך יום שאין מתים. הפכנו להיות אדישים. וזה כואב לי עד למאוד. בתחילת הדרך אני זוכר, בין פורים לפסח, אחרי פסח, כל מקרה של מוות כולם ידעו, כולם הצטערו. אנשים הרגישו זה בצערו של זה. היום אנשים מתים. השבוע נפטר יהודי יקר, חסיד צאנז, לא רוצה להזכיר את שמו, אני שומר על צנעת הפרט. אדם שהכרתי היטב, והיה מגיע מדי פעם לשיעורים שלי בגיל 70, נפטר מקורונה. ביודי ומכירי, הרבה אנשים שנפטרים מהקורונה, והמשפחה לא רוצה לגלות ממה הם נפטרו, וזכותם. זכותם, זה הפך להיות בושה, אני לא יודע מה הבושה. אבל אנשים לא רוצים. לא רוצים שיתקיפו אותם, כן שמרו, לא שמרו, אבל אנשים חשובים ביותר שנפטרו לאחרונה, שנפטרו מקורונה, ולא פרסמו זאת, וזכותם, זכותם של המשפחות. אבל גם מה שכן ידוע, יום, יום אנשים נפטרים. ואלה שלא נפטרים, הם אלפים, אלפים ואולי רבבות, שנושאים את הצלקות חודשים רבים. אני מכיר אנשים שנהפכו לנכים. לנכים לא מסוגלים ללכת. ויש פגיעה במערכות רבות. מערכת הקוגנטיבית, השכלית. המערכת הפולמונרית, הנשימתית. יש חשש של פגיעה במערכת הפוריות. עדיין אנחנו לא יודעים כמה נזקים יש לקורונה, אבל הנזקים הם רבים ומשמעותיים. גם אלה שלא נפטרו לבית עולמה. מאז תחילת המגפה נפטרו כבר יותר מ-3,000 איש. רק לשם השוואה, כולנו כואבים את המכה הנוראה של תאונות דרכים. כאשר אנשים מתים מתאונות. והמדינה משקיעה מיליארדים רבים בתשתיות, בבטיחות הרכב. אתם תופתעו לשמוע כמה אנשים מתו מתאונות דרכים בשנה הזו, מאז תחילת השנה האזרחית. 287 אנשים. מגפת החולרה התחילה חודשיים אחרי תחילת השנה, בחודש מרץ, ונפטרו כבר יותר מ-3,000. פי 12 מתו מקורונה, מאשר המספר ש... מתו מתאונת דרכים, פי 12 כמעט. ואנשים עדיין מתים, ואף אחד לא מתעניין. לא כמו לפני חודשים רבים. זה כבר לא חדשות, כבר לא מדברים על זה. אבל אותם המשפחות האומללות זה חדשות, רבותיי. אלה פצעים שלעולם לא יגלידו. לעולם לא יגלידו. אבא, אמא, סבא, סבתא, זיידה, אבא, ילדים, אנשים צעירים נפטרו. ורבים סובלים את כאבם, נושאים את כאבם בשקט, ואף אחד לא מתעניין בהם. ולכן, רבותיי, חוסו לנפש שיכם ולנפש אחרים. אין סיכון משמעותי בחיסון. לא מיידי, אי אפשר לדעת 100% אם יש סיכון עתידי, אבל זה נוחם בכל תרופה, כל תרופה, וכל תרופה חדשה. כל תרופה מתערבת במערכות הגוף. התרופות אינם דבר טבעי. כל תרופה חדשה אי אפשר לדעת מה התרופות לטווח ארוך, אבל כך היא דרכה שלא היא לא. כך היא דרכה שלא היא לא. הסבירות שיש סכנה לטווח ארוך מזערית ביותר, ואני לא יכול להסביר עכשיו למה. אם היינו יושבים בשיחה אישית, הייתי מסביר יותר. אבל אנחנו בטוחים שאין חשש משמעותי של נזק מיידי, משום שיש כבר כמה וכמה חודשים מאז שהתחילו הניסיונות. ואמרתי, אף אחד לא מת כתוצאה מהחיסון, מתוך יותר מ-40,000, אף אחד לא סבל תסמינים קדשים, חזקים. אלה שיש בהם אלרגיה אנפלקטית, שקרוי אנפלקסיס, הלם אלרגי או שוק אלרגי, הם מסתכנים, אבל זה מאוד לא שכיח, ומי שיש לו את התופעה הזו מכיר אותה, כי זה מופיע גם באנטיביוטיקה, ומהסיבה הזו מי שמקבל חיסון, משים אותו, אמור לשהות במרפאה 20 דקות חצי שעה, כדי מהחשש הרחוק ביותר שמה יקבל שוק אנפלקטי, שוק אלרגי, ואז מטפלים במקום וזה עובר. ולכן רבותיי, אין חשש מהסיכון. וללא הסיכון אנשים מתים, ולא מעטים הם, ואנשים סובלים, ולא מדברים עליהם. ולכן דעתי, כפי שהסברתי היום, וכל מה שאמרתי מבוסס על דבריהם של גדולי הפויסקים, גדולי ישראל לדורסיהם, למדברי חז"ל על דברי הפויסקים האחרונים. אין לי תורה אחרת, והדבר היחיד שמדריך אותי זה הלכה המסויר, ההלכה הפסוקה. אני ממליץ בכל לב, כל מי שיש אפשרות, גם בעלי זקנה מופלגת, עוד יותר חשוב, לקחת את הסיכון. שלושת הקבוצות שלא מומלץ לקחת את החיסון, רק משום שלא נבדקו במספרים משמעותיים, נשים בהיריון, נשים מניקות וצעירים למטה מגיל 16. כל השאר רצוי מאוד להתחסן. אם יש לאדם בעיות ספציפיות, שיתייעץ עם הרופא שלו. מעניין לעניין באויסי ועניין, כאב הלב שבניגוד לחודשים הראשונים הגענו למצב שבו כל אחד מסתכל על עצמו, שלום עליי נפשי, אני לא חושש מה שעלול לקרות לאחרים, מה שקורה אצל השכן שיושב שיבו שמתפתל מכאבים פחות מעניין אותי. חסידים מספרים שהצדיק רב משה לוי מסאסוב היה אומר, המשמעות העמוקה של ויהפתו לריח הוא כמוך. למדתי מגוי, כך אמר רב משה לוי מסאסוב. אז לפני שאני מספר את הסיפור, רבים שמקשיבים לי יאמרו, איך זה יכול להיות? צדיק יסודוי למתלמידי תלמידיו של אבל שם טוב לומד משהו מנוכרי? תרגו, תרגו, כן. זה אחד מיסוד שהבעל שם טוב לימד את תלמידיו. יש השגוחה פרוטיס בעולם. כל דבר שאדם רואה, בא ללמד אותו. בא להורות לו את הדרך. הקדוש ברוך הוא מכוון את הדברים עד לפרטי הפרוטים הקטנים ביותר. אמר הבעל שם טוב, איזה חוכמה לא ימד מכל אדם, מכל אדם שהוא רואה, מכל דבר שהוא רואה. אמר הבעל שם טוב בדרך משל, כאשר אדם רואה את חברו, זה כאילו הוא מסתכל בראי. אדם מסתכל בראי ורואה אדם. האדם ההוא זה אתה, זה לא אדם אחר. תינוק קטן, פעם ראשונה, הוא מסתכל בראי, הוא מבולבל. הוא רואה ילד אחר. ולפעמים תינוק מושיט את היד, הוא רוצה לנגוע בו. אבל אנחנו לומדים, ההוא זה אני. אמר הבעל שם טוב, ההוא זה אתה. ואם אתה רואה את פלוני, לא בכדי ראית את פלוני. זה בא ללמד אותך משהו. איזה חוכמה לא ימיד מכל אודם, כך אמר הבעל שם טוב, ולכן לא יפלא. שהצדק רב מוישה לוי מסאסוב סיפר, פעם אחת הייתי מתהלך ברחובו שלי, ואני שומע שני גויים מדברים זה על זה. שואל פלוני את אלמוני, אתה אוהב אותי? משיב אלמוני, איך אתה לא מתבייש לשאול? אנחנו חברים כבר עשרות שנים, ודאי שאני אוהב אותך. שואל פלוני את אלמוני, אז תגיד לי, מה כואב לי? איזה שן כואבת לי? אומר אלמוני לפלוני, איך אני אמור לדעת? אתה לא סיפרת לי. שואל פלוני את אלמוני, אבל איך אתה יכול לומר שאתה אוהב אותי אם אתה לא יודע מה כואב לי? לא סיפרתי לך. שאלת? דרשת? אתה באמת מעוניין לדעת מה כואב לי? איך אתה אומר שאתה אוהב לי אם אתה לא יודע מה כואב לי? אמר רב מוישה לוי מסאסוב. באותו רגע הבנתי מה זה ויעפת ורח לגומך. קל לא לאדם להשלוט את עצמו. אני אוהב, אני אוהב, אני אוהב את כולם. איך לא תתבייש לומר שאתה אוהב אם אתה לא יודע מה כואב לו? כך למד רב מוישה לוי מסאסוב. איך אתה יכול לומר שאתה אוהב אותי, אם אתה אפילו לא יודע, אתה בכלל לא יודע מה כואב לי. לא סיפרת לי, לא שאלת, לא רצית לדעת, לא הקשבת, לא הקשבת לזעקות השבר. אז איך תאמר שאתה אוהב אותי? אז מה שרב מוישה לוי מסאסוב למד מגוי, אני רוצה ללמוד מירושלמי במסכת נדורים ומתוסס במנוחס למד זיין. מנוחס למד זיין, תויסס מביאים איסה במדרש. לא יודע איפה המדרש הזה, אבל נמון אמרי דברי התויסס. איסה במדרש. אש מדי. היה לו דין ודבורם עם שלום המלך, כפי שמסופר בריחות במסכת גיטין. הוא הוציא מתחת לפני הים אדם שהיו לו שני ראשים. מעין תאומים סיאמיים, גוף עם שני ראשים. זיווג אותו עם אישה שהיה לה ראש אחד, ונלדו שני בנים. אחד עם שני ראשים, דומה לאבא. ילד עם ראש אחד, דומה לאמא, מפילי הגנטיקה. ואז הוא הרג את האבא, ומביא אותם בדין תוירי לפני שלום המלך. הילד עם שני ראשים אומר, אני שניים, מגיע לי שני חלקים בירושה. אחיו בעל ראש האחד אומר, מה פתאום אנחנו שני אחים? לא מעניין אותי שיש לך שני ראשים, אבל אנחנו שני אחים, ואנחנו מתחלקים חצי נחוסים לך וחצי לי. אש מדי רצה לבחון את חוכמתו של שלוימה. נו, מה הפתרון? סיפור אחד על חוכמתו של שלוימה, על דין תויר, אנחנו לומדים על הנשים, כאשר כל אחד אמרה, זה הבן שלי. שלוימה המלך עוטף ראש אחד במגבות שלא יוכל לראות דבר. לוקח קומקום של רותחים, מים רותחים שופך על הראש השני. שני הראשים זועקים מכאב. גם הראש שלא ראה כלום. הוא לא יודע מה קרה עם הראש השני, אבל הוא זועק מכאב. הוא אומר שלוימה המלך הם אחד ולא שניים. מה המבחן? מה המבחן של שלוימה המלך? מה הופך אותם לאחד? כאשר זה מרגיש את כאבו של זה. אחד הם ולא שניים. ומה זה קשור לויהפת ולריח וכמויכו? ירושלמי פרק טסט מסכת נדורים. נדורים דף למד, כמדומני. יש משל ויהפת ולריח וכמויכו. אדם מרגיש גרזן ביד אחד. והוא חותך בשר שהוא מחזיק ביד שני. ויד ימין עם הגרזן פוגע ביד שמאל. האם יד שמאל עכשיו ייקח את הגרזן ויפגע ביד ימין? נקמה. שויטה שביוילם, היד השמאלית שלך חבולה, עכשיו תחבול גם ביד ימין. זה המשל בירושלמי, למדנו מדברי ירושלמי. כולנו בני אישך עוד נחנו. כולנו בני אישך עוד נחנו, אנחנו קוראים בפרשס השבוע. בפרשס מקיץ. כולנו אחד, קומה אחת, גוף אחד, נשמה אחת לכל בני ישראל. פלוני בוכה, אז עכשיו גם אלמוני יבכה. שני ידיים של אותו אדם, שני ראשים של אותו אדם. מה המבחן? מבחן הכאב. אמר רב משה לייב מסאסוב, ואהבתי לך קומי חוזר להרגיש את כאב הזולת. ושמעו את הבכי שלו. כמו שכנתו של רבן גמליאל שהייתה בוכה בלילות, על בן תשחוי לשמייס, ורבן גמליאל שומע אותה ובוכה אימה. ולכן אני חושב שאנחנו שוב צריכים להקשיב, לפתוח את הלבבות שלנו, ולהתחיל להתעניין, להתחיל להתעניין מי יחיה ומי ימות. להתעניין באותן המשפחות שמאבדים, מאבדים, הזיידה, הבובה, הטאטה, המאמה, אב, אם, סבא, סבתא, ילדים. ולהקשיב לכאב של אלה שסובלים, שלא מתים חס ושלום, אבל סובלים. להשתדל לעזור, להתפלל לשלומם, בעיקר להרגיש את הכאב. וכדי למנוע את הכאב הזה, אני חושב שגם ראוי להתחסן. שהקדוש ברוך הוא יסיר, ימנע מגפה מאנחלוסינו, וישלח רפואה שלמה לחולי לבני ישראל, שנשמע ונשבעס רק בסוי לסטוי וישועס ונחומס. זה עדיין חנוכה, שבסחוס נרוס חנוכה, ואויר התוירו, שנזכה לישועס אילומם, ולביע זכויות צדק, במהרו ויומנו אומן.
The shiur you've listened to was recorded and edited for you by Kol HaLashon. You're invited to continue listening at any time to all the shiurim and drushos in all topics by all the Rabbanim on Kol HaLashon.